ראשית כל, אשריכם. קדוש ברוך הוא ברא עולם גדול מאוד, שיש בו המון המון בריאות, ומדרגות מדרגות מבריאות. יש בריאות דומם, צומח, חי, מדבר, אנושות, שהיא עיקר הבריאה. ובתוך האנושות כולה, יש עם ישראל שהוא הלב, הלב של כל העולם כולו. מיליארדים של אנשים, אבל הלב הוא איכותי, לא גדול, אבל הוא התמצית של כל האנושות כולה, זה עם ישראל. ובתוך עם ישראל יש לב שבלב, זה אנשים שנושאים במפורש, בגלוי, את הקשר של העולם לריבונו של עולם, אנשים שנושאים את שם השם בעולם. אז בתוך כל המיליארדים של אנשים היום יש קבוצה מלכותית קטנה שהיא מחזיקה את כל העולם כולו. עכשיו בשעה הזאת אנשי התורה שעוסקים עכשיו בתורה, הם נושאים את כל הבתים. אנחנו נושאים עכשיו את כל העולם כולו. קראנו שבת את פרשת תולדות. והיה רעב בארץ, מלבד הרעב הראשון אשר היה בימי אברהם. אומר בעל אור המאיר, מגדולי החסידות, יש שני סוגים של רעב. יש רעב פיזי, שאין אוכל. ברוך השם, אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. אבל היו שנות רעב. אני שמעתי מאמי, זכרונה לברכה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, היה רעב ברוסיה. אנשים מתו ברחובות. לא היה להם מה לאכול. וכשאנשים רעבים, צועקים, מרגישים חוסר כזה לאוכל, ועושים את כל המאמצים כדי למצוא משהו לאכול. חכמינו זכרונם לברכה מספרים לנו ש יכול להיות מצב כל כך היום שאנשים אוכלים את ילדיהם חלילה וחס, עד כדי כך הרעב מספיק שאפשר לעשות את הדברים הכי נוראים בעולם. ויש רעב רוחני. מלבד הרעב הראשון, זה האסוציאציה מהדברים האלה, שני סוגי רעב. יש רעב רוחני, שאדם הוא כך מחובר לקודש, הוא כך רוצה החיבור לדבר השם, שהוא מרגיש רעב וצמאון גדול מאוד. והווי שותה בצמא את דבריהם, כמו שחכמינו זיכרונם לברכה. והקושי מוצאים משהו להשיג, משהו להבין, וזה משהו מעכב בשלימות של ההבנה, וזה כל כך קשה. זה כמו שלאדם חסר, כמו שאדם חסר תוכן רוחני שהוא מאוד 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 זקוק לו, מרגיש צרה גדולה מאוד, רעב ורצון עצום להתמלות בדבר השם. וזה הרעב העיקרי, כי עיקרו של האדם זה הצד הרוחני שלו. וגם מי שרעב, אומר על אור המאיר, אז הוא צריך לדעת לאן לפנות. הוא פונה לכאן, לאנשים האלה, לכל מיני מקורות שהוא מחפש שיתנו לו משהו לקיים את נפשו. אבל בעצם למי הוא צריך לפנות? צריך לפנות לריבונו של עולם, שהוא המקור לכל. ואף על פי שהתפילה, הוא אומר, ואף על פי שהתפילה בעצם עניינה לא לבקש בקשות גשמיות, אבל לפחות שזה המדרגה הזאת תהיה מעבודת התפילה, שאדם יבין שזה הכיוון שהוא צריך אליו לחתור. אבל אנשי הקודש יש להם רעב רוחני, רעב וצמאון עמוק עמוק עמוק. ואני רוצה להביא תוספת לדברים שלו מדברי הרב באורות הקודש. אומר הרב, וזה בחלק ג' עמוד רש י' א', מי זה יוכל לספר ולתאר את התבערה הגדולה של הסימאון הגדול אשר לצדיקים ואלוקים? מי זה יוכל לספר ולתאר את התבערה הגדולה של הסימאון הגדול אשר לצדיקים ואלוקים? קשה לתאר את זה, זה כל כך עצום, כל כך חזק. הדבקות האלוקית הנדבעת מעומק לב, נפש, רוח ונשמה, כשהיא מנועה מאיזה כוח, כשיש משהו עוצר ולא מאפשר את הדבקות הזאת להופיע, כן? כשהיא מנועה מאיזה כוח, כשחלק אחד מחלקי החיים המכוננים את החיים כולם אינו עומד ישר נגד האורה הנעימה הנחשקת הזאת, מה עצום הוא הכאב? כי יש איזה מעצור שמונע את החיבור אל הקודש. מה נורא הוא המחץ החודר? היום בנורא. ולעומת זה, התענוג שאין לו דוגמה וערך, שאין לו משל ותיאור מהצביעה של עונג אלוקים. כלומר, אדם שמאוד מאוד מאוד שמה, ואחר כך, בסופו של דבר, הוא מזביע את רבונו, את סימונו, אז אומר הרב, לעומת זה התענוג שאין לו דוגמה וערך, שאין לו משל ותיאור מהסביעה של עונג אלוקים אל חי, מי יוכל לסמנה? אז אי אפשר לצייר את הדבר הזה. מי הוא אדון השירה שיצור כוח לגלות קצת מחמדת רשפיה? אז הרב מדבר שזה מה שהדיבר אור המאיר, זה לא תיאורטי, זה לא ש... יש אנשים כאלה. והרב מדבר על התחושות הללו של אהבה וצמאון גדול מאוד מאוד לקודש, לדבר השם, לחיבור לדבר השם, ושיכול להיות שכשיש איזו מניעה ומונעת להסביע את הרעב הגדול הזה, אז כמה צער גדול יש בזה. והרב ממשיך ומתאר את הדבר הזה. כשמחברים יחד אלה שני הניגודים, הצער העמוק הבוער מאש הצמאון של עונג היום אשר לא יחקר, לשני תנועות כאלה בנפש, וזה משתלבות יחד, הצער של הכאב של הריחוק והעונג של הקרבה. רב רוחני. ובמקום נוסף, עמוד הקודם, אומר הרב, את הצמאון האלוקי הבוער וסוער בשלב את עוזו בלב אסור לחבות. אם כל המחבג החלת מעל המזבח הגשמי עובר בלב, על אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה, קל וחומר המחבג החלת רוחנית עליונה מעל גבי המזבח הרוחני, המלך חיי קודש, הלב הישראלי. יש צמאון, צמאון אלוקי, צריך, אסור לחבות אותו, צריך לתת לו להתגבר, לבאור, כל הזמן. זאת מציאות. מציאות עמוקה, מציאות פנימית. כאן אני רוצה לעבור הלאה. אנחנו עוסקים בפרשה של יצחק אבינו. והמידה הגדולה של יצחק אבינו, אולי דיברנו את פעמים קודמות, אבל חשוב מאוד לחזור על הדברים. הגמרא במסכת שבת בדף פ"ט, סליחה, כן, דף פיתת, הגמרא מביאה כאן דברי אגדה. אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מהי דכתיב כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו, אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. מה פירוש הפסוק הזה? כי אתה אבינו, על מי מתכוונים כי אתה אבינו? כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. אתה השם אבינו גואלנו מעולם שמך. אומרת הגמרא, לעתיד לבוא, יאמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, בניך חטאו לי. אומר לפניו ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. הקדוש ברוך הוא רצה שאברהם אבינו ילמד זכות על ישראל. ואברהם אבינו אומר, מאופן אחר, אומר, ימחו על קדושת שמך. אמר, אמר ליעקב, דאבי לצער גידול בנים, יעקב ילמד זכות. מפני שהיה לו צער גידול בנים לגדל את 12 השבטים, אפשר דבאי רח מעליו. אמר לי, בניך חטאו, אומר לי יעקב, הקדוש ברוך הוא אומר לי יעקב, בניך חטאו, אמר לפניו, ריבונו של עולם, ימחו על קדושת שמך. הקדוש ברוך הוא לא קיבל את התשובה שהוא רצה מיעקב. אמר הקדוש ברוך הוא, לא בסבי תמה ולא בדרדקי יצא. אני רואה שהסבא אברהם אבינו הוא סבא של יעקב, אז הוא כבר זקן, לא יודע ללמד זכות. ויעקב הוא ילד צעיר, הוא נכד של אברהם אבינו, אז הוא גם כן לא נותן עצות. אז אמר לו ליצחק, אז הוא פנה ליצחק, שהוא לא זקן מדי ולא צעיר מדי, בניך חטאו, חטאו לי. אמר לפניו ריבונו של עולם, בניי ולא בניך? בשעה שהקדימו לפניך נעשה ונשמע, קראת להם בני בכורי, עכשיו בניי ולא בניך? ועוד כמה חטאו? כמה שנותיו של האדם? 70 שנה. התחיל לעשות חשבון. דל 20 דלא אנשת עליו. עד גיל 20 הרי הקדוש ברוך הוא לא מאניש. נשארו 50 שנה. מתוך ה-70 שנה שאדם ממוצע חי, אז נשארו 50. 25, קפי לילותה. 25, חצי מהימים זה לילה, ישנים. אז זה לא חוטים בלילות, כן? נשארו רק 25 שנים שאפשר בהם לחתור. תוריד ב-25 שנים האלה חצי, תרתי עשרי, הוא פלגע, כשבאים אדם מתפלל, אוכל, צרכי הגוף, שירותים וכלומה, אז זה לוקח 50% מהזמן. נשארו רק 12 וחצי שנים. מכל השנים שבכלל אפשר בהם לחטוא. אם אתה סובל את כולם, מוטב. ואם לאו, פלגה עליי ופלגה עליך. אם אתה, זה הרי נשאר קצת. ואם לא, אם אתה לא סובל את כולם, חצי חצי. ואם תמצא לומר כולם עליי, הקרבתי את נפשי כמה לפניך. ככה יצחק מלמד זכות על עם ישראל. פתחו ואמרו, עם ישראל שמעו את דברי יצחק אבינו, פתחו ואמרו, כי אתה אבינו, אתה מתנהג אלינו כמו אבא, אתה מלמד עלינו זכות. אמר להם יצחק, עד שאתם מקלסים לי, קלסו לקדוש ברוך הוא. ומחווה לו יצחק קודש בריך הוא בעיניי, הראה להם למעלה, תסתכלו למעלה. מיד נשאו עיניהם למרום ואומרים, אתה השם אבינו, גואלנו מעולם שמך. ככה חז"ל מפרשים את הדברים, הדברים צריכים מיון. כאן קורה משהו הפוך ממה שאפשר היה לצפות. אברהם אבינו מידתו מידת החסד, והיה מקום שאברהם אבינו הוא שלמד זכות על ישראל. לעומת זה יצחק מידתו מידת הדין, הוא דווקא לא יכול לסבול חטאים, והנה יצחק הוא המלמד זכות. יעקב מידתו גם כן מידת הרחמים ממוזגת בין מידת החסד למידת הדין. אז היה מתאים לפחות שיעקב הוא יורה רחמים על עם ישראל. והנה לא אברהם מלמד זכות, לא יעקב מלמד זכות, ורק יצחק אבינו מלמד זכות. דברים צריכים עיון גדול, לבוננות. הרב בן היה מבאר את הדברים בצורה מאוד מאוד עמוקה. היסוד של כל המציאות, מאוד במקור העליון הגבוה, הטהור, הזך, זה מידת הדין. רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את עולמו במידת הדין. הוא ברא את עולמו וראה שאין העולם יכול להתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים ממידת הדין. זאת אומרת, בעצם מידת הדין היא המידה של השלימות, אין נפילות, הכל מדויק, הכל בשלימות, אין משברים, משהו מאוד מקורי, מאוד שורשי, מאוד טהור, במקור הקודש. המקור הקבוע במקור הקודש זה בעצם כנסת ישראל, שהיא המקור של כל הבריאה כולה, שהיא מתחת לכיסא הכבוד, נשמתם של כנסת ישראל, נשמתי עם ישראל. והמרצה הקדוש ברוך הוא שהמדרגה הרוחנית הזאת היא בעצם אחר כך תימשך פה בתוך המציאות, אבל המציאות היא מוגבלת, וכשהעולם נברא המציאות נהיית מורכבת ולא כמו, לא יכולה להיות באותה התואר והזכות כמו שלפני הבריאה, כמו במקור שלה, בשורש שלה. אז הקדוש ברוך הוא עמד ושיתף מידת הרחמים למידת הדין. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם אבינו? בניך חטאו. ואברהם אבינו רוצה בקיומו של עולם. מאף על פי שעניינם של ישראל הם העיקרו, אבל אם זה המחיר שצריך לשלם בשביל קיומו של עולם, כביכול, אז אברהם אבינו אומר, נכון, במדרגה הכי הכי גבוהה שאפשר להיות, אי אפשר להיות, אבל חבל שהעולם מבטל בגלל זה. וכאילו אברהם אבינו אומר, דווקא ממידת החסד, דווקא ממידת החסד שהיא מידה יותר נמוכה ממידת הדין, היא מידה שוותרנית קצת באיזה מובן, כן, היא לא השלמות הגמורה. אז הוא אומר, אמחו על קדושת שמך. יעקב אבינו, שהוא מידתו היא לא מידת החסד אבל כן מידת הרחמים, גם הוא אומר, קיומו של עולם, אם צריך בשביל קיומו של עולם שימחו עם ישראל לקדושת השם, אז העולם לא יהיה במדרגה הכי 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 עליונה, אבל שלא יתבטל. ואז הקדוש ברוך הוא פונה ליצחק, ככבים. ויצחק הוא המידה כאילו המקורית, השורשית. יצחק באופן הפשוט, אז יצחק הוא מידתו מידת הדין, אז הוא עושה חשבונות, הוא כמו עורך דין. זאת אומרת, בוא נעשה את החשבון, כמה חייבים, כמה זה, זה לא בדיוק כל כך חמור כמו שזה היה נראה. מוריד פה, מוריד שם, מוריד, בסוף נשאר כל כך קצת, אז על זה כבר להקפיד. זה באופן החיצוני, כן. אבל באופן היותר פנימי, יצחק אבינו אומר, בשורש השורשים, עם ישראל קדוש. האווירות הן חיצוניות. ההתנהגות זה לא מה שהם בעצמם. זה הכל, זה כאילו, נראה, אבל זה לא הם. ריבונו של עולם, אתה יודע שבפני ולפני ולפנים, עם ישראל, נשמתו קדושה, נשמתו מקורית עליונה, פנים פנימית. זה מה שאומר יצחק אבינו. אני מבטא את העניין הזה. אני מסרתי את עצמי על קדושת שמך. זה עניינם של ישראל. אני ביטאתי את הדבקות העמוקה של עם ישראל לריבונו של עולם. וזה לא משהו שלי עצמי, זה המהות של עם ישראל. אז בשורש עם ישראל במסירות נפש. הטבע הפנימי שלהם. ואולי להשלים את הדברים עליו. אז ראשית כל נראה את דברי הרב. הרב גם כן מדבר דברים עמוקים, אבל מתאם מהם בכל זאת. במוסר הקודש, בעמוד קוף למדי. אומר הרב, מדבר כאן, אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות הקדושה והטמאה אשר לאדם. ואיך שכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגבייה האנושית. כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם, והחוכמה המוסרית על ידי הכרה זו תוכל בביטחה לנהל את מעשיה בין דרך של סתירות. כלומר, האדם הוא לא סותר את עצמו, יש באדם שני כוחות נפרדים. בלטניה, כל הספר בנוי על היסוד הזה, שיש שתי נפשות לאדם, נפש אחת אלוקית, קדושה, ונפש השנייה טמאה, והן נאבקות על הנהגתו של אדם. אז זאת אומרת, האדם בעצמו הוא רוצה טוב, אבל יש כאן איזה נפש חיצונית כזאת, שהיא כאילו מפתה את האדם. זה לא, וכשאדם מתכוון לעשות טוב, אז הטוב בא ממקור נכון, מקור טוב, ולא ממקור מעובב. אז זה נושא רחב מאוד, שאנחנו מכירים את היסוד הזה. יש שתי נפשות. אומר הרב, יש עוד מדרגה. מאז יש לאדם שתי נפשות, אנחנו מכירים זה יצר טוב, יצר רע קוראים לזה, יותר, זה משהו יותר פנימי, זה שתי נפשות בתוך באדם. למעלה מזה, בא אידיאל דבר הנפש הקדושה בעצמה, ששתי רוחין הן. יש לנפש הקדושה בעצמה, יש שני צדדים, שתי רוחין. רוחא דעלמא הדין, ורוחא דעלמא דעתי. וראוי להכיר, ששתי הרוחות הללו הם גם כן נוהגים קצת מלחמה ביניהם. אלא שהיא כבר מלחמה של שלום. מלא אהבה וכבוד שכל רוח רוחש לחברו. אבל שניים הם. ובזמן שהאחד מתגבר, ושאיפת אלמא דעתי מתמלות בלב בכל גובהן, לא יוכל אז רוח דעלמא דעדין להמשיך כל כך את מעשיו. גם את המעולים שבהם. בזמן שרוח דעלמא דעתי מתגבר, אז יושב ומרחוק רוחא דעלמא דעתי, ושולח הוא רק ניסוצות קלים להאיר את דרך רוחא דעלמא דעתי, שהוא הולך למישרים. טוב, אלה דברים מאוד מאוד עמוקים. ננסה קצת להסביר אותם. זאת אומרת, בתוך הנפש הקדושה יש שתי רוחות. אחת רוח דעלמא דעתי. אחת רוח דעלמא דעתי. זאת אומרת, אנחנו צריכים לזכור. יש מלבד העולם הזה, יש עולם גדול, עולם עליון, עולם הבא. ושם העולם הבא, גם הוא, כשיש שם כמה וכמה מדרגות ועולמות, עולם מופשט לחלוטין, עולם רוחני. ובנפש הקדושה בעצמה יש שתי רצונות. רצון אחד, לקדש את החיים, נפרש ככה, בעולם הזה, לרומם את העולם, להפסיד את העולם הכי גבוה, הכי טהור, הכי קדוש, הכי גבוה. אבל צריכים לזכור, יש מוגבלות לעולם הזה. העולם הזה לא יכול להיות מושלם בחלוטין, הוא עולם מוגבל. כמה שירוממו אותו ויקדשו אותו, הוא בגבולות שלו. יש העולם הבא, העולם הבא הוא לא מוגבל. עולם נצחי, עולם בלתי מוגבל. והחלק שיש חלק בנשמה, בפנימית, בנפש הקדושה שמקורו שמה. הנפש מתפשטת מהמקור למעלה אל המציאות כאן, והיא חלקה מחובר למעלה, חלקה לכאן, ויש כאילו בנטיות של האדם, במדרגות רוחניות מאוד מאוד של האדם, אז יכול להיות שהוא כבר משתייך למשהו יותר גבוה, וכאילו המציאות שבעולם הזה היא כאילו מופשט ממנה, מתרחק מפני שהוא נמצא במקום עוד יותר גבוה, במקום עליון. וכפי שהרב אומר, יש מלחמה כאילו בין שתי הרוחות הללו, תמיד אחת מתגברת, לפעמים השנייה מתגברת, שתי רוחות של קודש. ממשיך הרב, מיוחד הוא יצחק מאחר עקידה. יצחק אבינו הוא אחר עקידה, אחרי שהוא מסר את נפשו לשם, הוא כבר ממעלה, הוא נמצא שם, במרומים. שחי בו רק רוחה לאלמה דעתי. לעולם הבא, אלמה דעתי זה עולם הבא, בלשון הרמית. ומתוך גודל הופעת האור העליון, בגלל שהוא נמצא שם כל כך גבוה, הוא החותם את מחשבת השיחה לעתיד. כאן הרב מדבר על מה שקראנו עכשיו במדרש. הוא חותם את מחשבת השיחה לעתיד לבוא. כלומר, לעתיד לבוא שהקדוש ברוך הוא יבוא ויגיד, ישראל חתום, הוא שנמצא במקום העליון הגבוה הזה, הוא יכול לעורר את השיחה. ולא יאמר בתשובה על שאלת בניך חתו, ימחו על קדושת שמך כמו אברהם ויעקב, כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה, כלומר, במבט יותר עמוק, אז קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גמורה, לקוח הוא דווקא מרוח עליון, המתנשא ממלא על מדעים, אשר על כן יוכל לחיותו תמיד. כלומר, באמת, הזכויות מהעולם הזה, כאילו נגמרו פה, אבל יש עוד עולם יותר עניין, ומשם נפשיך את הקיום של העולם הזה. כלומר, אברהם ויעקב כביכול הם מחפשים פה בתוך המציאות איך לקיים אותה מצד עצמה, אחרי שהמציאות הזאת כבר ירדה ונמצאת כאן, אבל יצחק הוא שם למעלה, והוא ממשיך משם קיום אל העולם הזה, ומשם יש כוח לקיים את העולם הזה. על כן יוכל לחיותו תמיד ולהשקיף עליו השקפה לטובה בכל עומק פרטיותו וכלליותו. ומישהו למעלה מכל העולם הזה, ובגלל שהוא כל כך גבוה יצחק, בסוף מה קורה? בסוף גם העולם הזה אצלו מאוד מאוד מצליח. הוא מוצא כל טוב העולם הזה לפניו, וזורע ומוצא מאה שערים, והולך הלוך וגדל. כלומר, נשתר במדרגות מדרגות, מדרגות גבוהות מאוד מאוד, זה לא מתנתק מתוך כל המציאות, אלא יכול להיות משם להמשיך ולהגביע את כל המציאות מכולה, וגם הצד הגשמי של העולם הוא מופיע בצורה גדולה. ביטוי כזה מיוחד שנאמר על יצחק, לא נאמר על אברהם ועל יעקב, שהוא הולך וגדל עד כי גדל מאוד. השחות יוצאות מן הכלל. ודווקא מפני שיצחק הוא מופשט, מופשט מאוד מאוד, לא כביכול קשור כבר לעולם העליון. זאת אומרת, סגולת ישראל מושך את הזכות מתוך הסגולה של כנסת ישראל שנמצאת גבוה 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 מעל כל המציאות. אולי המשך לדברים הללו, אנחנו נזכיר את המדרש הידוע ונעמד אותו גם כן קצת. אתם יודעים, יוסף וירח את ריח בגדיו ויברכהו, כגון יוסי משיטה ויקום משרורות. יוסי משיטה, בשעה שביקשו השונאים להיכנס להר הבית, אמרו ייכנס מהם ובהם תחילה. הם פחדו להיכנס לבית המקדש כשכבשו את ירושלים אסונים, אז הם אמרו שיכנס מישהו מישראל. אמרו לו, תכנס אתה ותוציא מה שאתה תוציא משם, זה יהיה שלך. אז הוא רוצה להסכים להיכנס, אז יש נכנס יוסי משיטה והוציא מנורת זהב. הם ראו את המנורת זהב, אמרו, לא, לא, אתה לא יכול לקחת את המנורה הזאת, זה משהו מאוד, זה לא דרכו של לדעות להשתמש בה. תיכנס פעם שנייה, מה שתוציא יהיה שלך. ואז פתאום הוא לא יכול היה להיכנס. איך אני אכנס לקודש הקודשים? אסור. הוא מקודם נכנס, מקודם היה שיתף פעולה איתם. אבל פתאום הזיק הפנימי התעורר בו, והוא לא רצה להיכנס. אמרו לו, טוב, אבל נחתן לך מכס של 3 שנים. נסו לפתות אותו, לא קיבל עליו. אמר לו, די שיחסתי ללואי פעם אחת, אלא שחיסנו פעם שנייה. פתאום נתעורר בו, אי אפשר לעשות להיכנס. מה עשו? נתנו אותו בחמור של חרשים. הכניסו אותו ונשרו אותו. היו מנסרים. והוא לא רצה, לא רצה. התחילו לחתוך אותו. והיה מסווח ואומר, וואי, אוי, אוי, שיחסתי לבורי. זאת אומרת, אדם מקולקל, אדם רשע, ששיתף פעולה עם האויבים, והיה מוכן להיכנס לבית המקדש פעם אחת, מתוך הקלקול שלו, ופתאום מתברר שבתוך תוכו יש זיק של קודש, ולא רצה. וההתעוררות הזאת של זיק של קודש מסר את נפשו, ולא נכנס פעם שנייה. זאת אומרת שבישראל יש חיצוניות ויש פנימיות. יכול להיות אדם רשע מקולקל, וזה שיא הקלקול, העוז הזה, החוצפה הזאת להיכנס לבית המקדש. והיה לו את זה. אבל אחר כך יש משהו עוד יותר. אחרי שיא הקלקול יש משהו לפני ולפנים, עוד יותר עמוק. וזה התעורר בו, לא, אולי מהכניסה. התעורר בו. וזה, מה עשיתי? איך עשיתי את הדבר הזה? הוא היה מקודם כאילו פוקר, אבל בתוך תוכו קודש. סיפור השני שעכשיו המדרש מספר, כולנו מכירים את זה, ויקום משטרות, היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר ישראידה, והיה רוכב על סוס בשבת. ואז הוא פגש את רבי יוסי בן יועזר ישראידה, קשור בקורה, שלוקחים אותו לצלוב אותו. אז יקום איש צרורות, אמר לדוד שלו, רבי יוסי בן ישראידה, אמר לו, תראה, על מי אני רוכב? אני רוכב על סוס, ואתה קשור בקורה עכשיו, הולך למות. כאילו אמר לו, האלוהים שלי, תראה מה עשה, מה עושה לי, ומה האלוהים שלך, מה עושה לך. אמר לו, אם כך למחיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אם הקדוש ברוך הוא נותן לך שכר, כנראה על איזה זכויות שיש לך, ואתה עכשיו רוכב על סוס, אז לעושה רצונו, כמה הקדוש ברוך הוא נותן על אחת כמה וכמה. הוא קשור בקורה הזאת, והוא אומר דברים כאלה. הוא אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא עושה לך כזאת נחת, אז בוודאי שמי שעושה רצונו על אחת כמה וכמה. אמר לו, ויש עושה רצונו יותר ממך? ואיך המצב שלך? אז אמר לו, ואם היא עושה רצונו ככה, עליי מדקדקים ככה, ואני שעושה מאוד את רצונו, אני נענש, אז זה מחיסר כמה וכמה. אוי ואבוי, למחיסה. כלומר, יוסי בן יועזר ישראידה מסתכל על המציאות הפוך ממה שהמציאות מדברת. במציאות רואים את הרשע מצליח, ואת הצדיק רע לו, רשע וטוב לו, צדיק ורע לו, והוא אומר לו ההפך, זה לא נכון, אתה חושב, אתה מקבל טובות, אתה רשע, צדיקים מקבלים טובות על אחת כמה וכמה. רואים שצדיקים סובלים, אז הרשעים אוי ואבוי להם, מה שיהיה להם, מצדיקים גדולים סובלים, אז הרשעים שהם רואים לסבל על אחת כמה וכמה. כלומר, אני מסתכל במבט אמוני מוחלט, הקדוש ברוך הוא דן הכל נכון וישר וטוב מאוד, והצדיק יקבל שכר כהנה וכהנה כמו שמגיע לו, והרשע יקבל את עונשו כהנה וכהנה כמו שמגיע לו. ומה שרואים עכשיו זה לא המצב התמידי, זה לא המצב העיקרי. אמונה מוחלטת, כל המציאות לא משנה, לא משנה את ההסתכלות האמונית הפנימית. יש עוד עולם, יש עוד זמנים, יש עוד דורות, יש אפשרות לקדוש ברוך הוא. צריכים להסתכל במבט הארוך הגדול, לא במבט כאן ועכשיו, אתה רואה לרשע טוב ולצדיק רע. לא מסתכלים על כאן ועכשיו, מסתכלים במבט ארוך, במבט שלם גדול, בכל העולמות, בעולם הזה, בעולם הבא, ביחד. אז רואים כמה לצדיקים טוב מאוד וכמה רשעים ננשים. האמונה של יוסף בן יועזר ישראלה שהייתה כל כך עוצמתית, והוא דיבר את זה מעומק לבבו, והוא קשור כאן בקורה, והוא מאמין בריבונו של עולם שהקדוש ברוך הוא נותן שכר לעושה רצונו ולא מאבד את האמונה, וזו עוצמה כזאת של אמונה, של דיבור, שזה חדר כארס לתוך ליבו של יקום משטרורות, ופתאום חזר בתשובה, תורר לחזור בתשובה, והלך. אחרי שהוא עשה כל כך הרבה חטאים, כל כך הרבה עבירות, הוא החליט להניש את עצמו בארבע מיטות בית דין, כי מגיע לו ארבע מיטות. הוא עבר על כל העבירות שבתורה, אם זה מותר לעשות או אסור לעשות, זה לא הדיון כאן. אם אדם מותר לו להניש את עצמו בארבע מיטות בית דין כשהוא חוזר בתשובה, זה נושא בפני עצמו, אבל זה מה שהוא עשה. הלך וקיים בעצמו דלת מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. איך אפשר בבת אחת את כל הארבע מיטות בית דין? זה צריך איזה תכנון מיוחד. מה עשה? הביא קורה נעצה בארץ וקשר בנימה, כלומר לתלות את עצמו, וערך עצים מלמטה וכיפן גדר של אבנים, ועשה מדורה לפניה. אז יש כאן שריפה, גדר של אבנים טיפול עליו, אז זה יש סקילה, וחנק, הוא תלה את עצמו, ונתלה בקורה ונחנק, קדמתו האש ואז נשרף, נפסיקה הנימה ונפל האש, קדמתו החרב, עשה גם שם חרב בתוך הרימה הזאת של מתחתיו, ונפל החרב ונפל עליו גדר ונשרף. נתנמנם יוסף בן יועזר אסטריידה וראה מיטתו בורחה באוויר. הוא ראה שיקום משטרורות עולה לשמיים. אמר, בשעה קלה קדמני זה לגני עדן. כלומר, הוא כל כך חזר בתשובה בצורה כזאת שהוא הניש את עצמו, על פי שזה לא כדת, אבל כשעושים דבר כזה לשם שמיים חריג, אז כן. כמו שהגמרא מספרת במסכת כתובות, מי זה היה שהוא לא היה בהשקפתא דרבי, אז אמרו שיצא בת קול ואמר שמי שהשתתף בהשקפתא דרבי הוא בן עולם הבא. הוא בא ולא היה, לא ידע מזה, והוא שמע את זה, והוא שמע שרבי מת, אז הוא כל כך הצטער, קפץ מהגג. יצא בת קול ואמרה שגם הוא בן עולם הבא. התאבד. זאת אומרת, יש חריגים, יש מה, שלפעמים אדם עושה דבר, אווירה, אבל נשמע. כן. אז על כל פנים, מה שאנחנו לומדים מהסיפור הזה, זה מה שיצחק אבינו אומר. עם ישראל הוא עם קדוש. הטבע שלהם לא משתנה. לפני ולפנים יש שם זיק של קודש מוחלט. ואפילו שהם ירדו לתחתית המדרגה, הזיק הזה נמצא. והנה הוא מתעורר. אצל הרשעים הכי גמורים. זה הלימוד זכות שיצחק אבינו לימד על ישראל. אני מסרתי את עצמי על קדושת שמך. זאת אומרת, זה התוכן העמוק היסודי של עם ישראל. אני רוצה לעמוד עוד נקודה בפרשה שלנו על הברכות, על הצורה שיעקב אבינו מקבל את הברכות באומה. למה זה הולך בסדר כזה? זה מאוד מאוד לא מובן. יצחק אבינו רוצה לתת את הברכות לעשיו, ויעקב מגיע לו הברכות, לא לעשיו. בצורה כזאת יעקב צריך לקבל את הברכות בצורה של אומה. אז בזוהר כתוב שזה היה צריך להיות הסדר הזה מלכתחילה. כי עניין הברכות האלה שמקבל יעקב, זה הברכות הראשונות שהיו צריכים לקבל אותו אדם, אדם, אדם הראשון. ובגלל חטאו של אדם הראשון, הוא נתקלל ולמתת כללות. היו הוא ואשתו והאדמה והנחש יחד נתקללו. והכללה הזאת רפתה. בגלל האדם הראשון חטא, והעולם ירד מאוד מאוד בגלל חטאו של האדם הראשון, שהאדם הראשון היה כלל כל האנושות, תמצית כל האנושות שממנו היא צריכה להתפתח האנושות. והחטא הזה עשה שבר גדול בקדושה. עד שבא אברהם אבינו, והוא התחיל לתקן, לתקן את חטאו של האדם הראשון. בא יצחק אחר כך, והוא המשיך עוד את התיקון, אבל אברהם אבינו לא יכול היה לעשות בעצמו את התיקון השלם, ולכן נולד ממנו גם ישמעאל. יצחק גם כן עשה תיקון, אבל לא תיקון מלא, כי נולד ממנו גם עשיו. יעקב אבינו הוא עשה את על ידו, על ידי אברהם, יצחק ויעקב. יעקב אבינו הגיע לתיקון גדול מאוד בחטאו של אברהם, של אדם הראשון. וחז"ל אומרים לנו שאדם הראשון היה מושלם, הקדוש ברוך הוא ברא אותו. וקלסתר פניו של יעקב אבינו כאל כמו האדם הראשון. זאת אומרת, האדם הראשון לפני החטא כאילו הוא עשה כאן איזה תיקון. החטא נגרם, החטא שחטא האדם הראשון, זה היה על ידי האומה של הנחש. הוא פיתה את חווה, ובא באומה עם כל מיני הסברים ותירוצים ושקרים, וגרם את החטא. עכשיו היה צריך להחזיר את הברכה, והיה צריך לעשות באותו הסדר שהיה שנגרם החטא. החטא נגרם על ידי אומה של הנחש, אז היה צריך גם את הברכות להביא על ידי אומה, לא באופן הישר. חווה, היא גרמה את החטא, אז עכשיו רבקה, שהיא גלגול כזה של חווה כביכול, היא עניינה לתקן את החטא. היא הייתה גורמת לחטא, אז עכשיו היא צריכה לתקן ולהחזיר את הברכות בחזרה. הברכות צריכות להיות נתונות ליעקב, כי יעקב הוא מתקן את חטאו של האדם הראשון ומגיע לו הברכות, והכללות צריכות להישאר על הנחש, כן? זאת אומרת עשיו שהוא הנחש, הוא ממשיך את דרכו של הנחש. אז זה היה כאילו היה צריך להסתדר בצורה כזאת. ועוד אומר הזוהר שזה ממש רואים בברכות שכל ברכה היא כנגד הכללה שהייתה, בזה אתה פך תאכל לחם ופה תן לך השם כמתה לשמיים, שמני ארץ, כנראה כל מה שנאמר שם נאמר פה באופן התיקון של החטא. זאת אומרת, יש כאן, אני רוצה ללמוד מהרעיון הזה של הזוהר, הסתכלות מאוד עמוקה, ארוכת טווח. האדם צריך לדעת שיש קשר בין המאורעות. מה שקרה אצל האדם הראשון, זה אחר כך מתגלגל כאן. ויעקב אבינו מתקן, אברהם מתקן, יצחק מתקן, יעקב מגיע אל התיקון היותר, עוד לא מוחלט, התיקון המוחלט הוא בגאולה, בגאולה שלמה. אבל שלב חדש של תיקון בחטאו של האדם הראשון מופיע אצל יעקב אבינו. זאת אומרת, זוהר מלמד אותנו מבט ארוך טווח. הסתכל, יכול להיות אתה עושה עכשיו מעשה טוב, ועל ידי המעשה הטוב אתה תיקנת משהו לעבר. ולכן יכול להיות שבגלל זה אולי מכבידים עליך, ואתה נתקל בהתמודדויות שאתה לא יודע למה הם באו לך, ואתה בעצם יש לך תפקיד לתקן משהו ישן, מדורות ראשונים, לפני 3 דורות, לפני 10 דורות, אתה ממשיך את אותו הנשמה הפנימית של העבר, של מישהו שמתגלה, ואתה עכשיו מתקן. אז אדם לפעמים מסתכל על כאן ועכשיו, והוא לא מבין, יש לו קושיות. צריכים להסתכל במבט ארוך טווח. העולם הוא גדול, ארוך. יש תוכנית אלוקית של בריאת העולם, ושל האדם שיש דור, דור הולך ודור בא, והאדם פועל גם על העבר וגם על העתיד. מעשיו הם נוגעים לטווח ארוך מאוד מאוד. כל מה שאדם עושה. זאת אומרת, זה מראה לנו את מצד אחד להסתכל בגדלות. ולהבין גם שהמעשים שלנו יש להם משקל ארוך, ארוך, ארוך. משקל לעבר אולי, משקל לעתיד. זה מה שהזוהר כאן מלמד אותנו. אז יעקב מקבל את הברכות, ולכאורה עשיו גם מקבל ברכות דומות, אבל לכאורה, ממש לכאורה. כי אצל יעקב נאמר, ייתן לך אלוקים מטר השמיים. אצל עשיו נאמר, משמני הארץ ומטר השמיים, בלי אלוקים. ולא מתחיל מטר השמיים משמני הארץ, אלא משמני הארץ ומטר השמיים. כלומר, עשיו מקבל ברכות גשמיות. ויעקב מקבל ברכות רוחניות. אתה תהיה איש הרוח, אתה תהיה אדם הנושא את דבר השם בעולם בכל הדורות. להם, לעשיו, יהיה גשמיות, יהיה כסף, יהיה זהב, יהיה כל מיני שמונצס. זה מה שיהיה לו, זה הברכות שהוא קיבל, ואתה תהיה נושא את שם השם בעולם. אשרינו, שזכינו להיות בבניו של יעקב אבינו.